התחלתי, מודה לרב אורי שמגיע לפה כל שבוע, אם יש שני בשמונה וחצי שיעורים בספר דברים, ולאורחת הכבוד שלנו לאותה שהגיע לדבר על הנושא החשוב, שגם אתם תהיו שותפים בו במהלך הערב, ונאחל רפואה שלמה למי שהיה אמור להנחות את הערב, אורי מלמד, במקומו הגיע איש לא פחות טוב, ניתאי היקר,
צריך להוכיח את עצמו,
אני סומך עליו בעיניים עצומות. אז תהנו, תהיו שותפים, תשאלו את השאלות, וזהו, שיהיה חג שמח, כל כך קשה ושמח לנו ולכל המשרד.
אמן.
שלום לכולם, ערב טוב. הנושא שהתבקשנו לדבר עליו זה פמיניזם.
נראה לי שכן.
שלום לכולם, ערב טוב. הנושא שהתבקשתי לדבר עליו, שבעצם לכאן התכנסנו היום, זה הפמיניזם. זה נושא מאוד רחב. אנחנו ננסה לצאת מפה עם כמה שיותר תובנות סביבו לו, כשאני בכלל לא מנסה לדבר על הסכמות. וברשותכם אני אתחיל עם כמה שאלות, נקרא לזה שאלות אולי לא קצת משעממות, אבל שאלות רקע של האידיאל של החזון של הפמיניזם, ולפי זה שנמשיך הלאה בסדר היום בשאלות היותר נקודתיות, אז יהיה יותר קל לדעתי לכולנו להבין מהבסיס מה אתם נותנים את התשובות שלכם. אז אני אשמח לשמוע את שתיכם קודם כל מספרים לנו מה החזון של הפמיניזם, ובעצם ממה הבשורה של הפמיניזם?
אני אתחיל?
תראה, את פמיניסטית, אז...
רגע, זה לא אמור להיות המיקרופון?
לא, זה בסדר.
זה להקלטה, וזה להקלטה.
אוקיי. בסדר. טוב, אני אתחיל בזה שאני אומר שאני שמחה שהזמינו אותי לפה. ובאופן אישי מאסתי לדבר לקבוצות של משוכנעים ולהתפרץ לדלתות פתוחות, אז שאפשר להגיע ולדבר עם קהל יותר מגוון, זה תמיד מעניין. ולשאלתך, החזון של הפמיניזם, הלוואי והיה ניתן לנסח את זה בצורה כזו פשוטה, כי יש הרבה פמיניזמים, יש הרבה אסכולות פמיניסטיות, יש כל מיני סוגים של פמיניסטיות, לפעמים יש בינינו מלחמות עולם, אז נורא נורא קשה לקחת את זה ולצמצם את זה למקום אחד. אני יכולה להגיד שני דברים שעומדים בבסיס הפמיניסטי ומשותפים לכולם. אחד, זה ההבחנה שהיא ההבחנה הבסיסית של הפמיניזם, שהיא עושה את ההבחנה בין מין למגדר. זאת אומרת שיש מין ביולוגי ויש אבניות חברתיות על המין הביולוגי, שהן בעצם אלו שמארגנות את הציפיות החברתיות והתפקידים שמצפים מנשים בחברה. ולמה זה דבר בסיסי? כי ברגע שנוצרה ההבחנה הזו, אפשר היה להגיד, יש משהו ביולוגי, הוא קבוע, אבל כל מה שנמצא שהוא מבנה חברתית, זאת אומרת שניתן לשנות אותו. וזאת אומרת שניתן לעשות עבודה מחשבתית שאפשר לשנות אותו, והוא נמצא והשורש שלו הוא בחברה. אז זה משהו בסיסי, ואז יש ממנו עוד כל מיני התפתחויות והצטלבויות ומאבקים, כמו שיש אני חושבת בכל קהילה רעיונית או פוליטית וכולי. אני אגיד עוד משהו שאני מצטטת את אחת הפמיניסטיות הגדולות, שאני חושבת שלתשובה הזו, זאת התשובה הכי נפלאה למה הוא פמיניזם או מהו החזון הפמיניסטי. והיא אומרת ככה, זו התפיסה הרדיקלית שאישה היא גם בת אדם. ואני חושבת שעל זה אנחנו צריכים לדבר, וברגע שאנחנו מסכימים על הדבר הזה, אנחנו יכולים לחשוב באמת מה הפמיניזם רוצה להשיג, איך ומה, מה המטרות והיעדים החשובים ביותר, הפחות חשובים, איך להשיג אותם וכן הלאה, זה באמת דברים ששונים במחלוקת.
אולי תספר לנו גם מה החזון שלך? טוב, אי אפשר. על הפמיניזם.
אתה בתור אישה כבר הרסת את הכל.
בואו ברגע.
אני חושבת שאגב, טבע המפגשים האלו הם שמה שמעניין אנשים הוא המחלוקת. ואם אני אגיד, אני בטוחה שיש בינינו ככה קצת ממה שאני יודעת עליך, אני בטוחה שיש גם בינינו אי אלו הסכמות. ובכל זאת אני אלך למקום שיקח אותנו לאי הסכמות, אני מניחה. קודם כל כפמיניסטית אני הייתי רוצה להפריד דת ומדינה. אני לא רוצה להתחתן ברבנות, ואני אגלה לכם סוד שאני מתחתנת ב-15 ליוני בשעה טובה. חתונה יהודית.
עוד יותר מהכפיים.
לא דרך הרבנות. אוקיי. זאת אומרת שאני, אגב אני אמרת את זה גם מניסיון אישי, כי זאת תהיה החתונה השנייה שלי, שכן עשתה ברבנות, שכן הייתה ברבנות, שהרצון שלי לממש נישואים כיהודייה, לא מוכנה שיהיה תלוי ברבנות, ולא מוכנה שהרבנות, במיוחד כפי שהיא פועלת כיום, ובתפיסה הכוללת והנחות היסוד שלה כלפי נשים, שהיא תהיה מעורבת בחיים שלי. אז ההנחה שבדרך כלל תומכי מדינת הלכה, האורתודוקסיה, הרבנית וכן הלאה, שאני פחות יהודייה בגלל זה, או whatever, היא לא מקובלת עליי, ואגב, ואני לא נותנת לרבנות האורתודוקסית חזקה על הדת היהודית בשום צורה ואופן. אז אני אעביר לרב שיתייחס ככה, שיהיה יותר פינפון.
בסדר. אני יכול לשאול שאלות?
בטח.
כן, מאוד מעניין, תראה. זאת אומרת, חתונה יהודית, מכוונת, לא אורתודוקסית.
כן.
כלומר?
כלומר שיש לי חבר רב שיחתן אותנו מה שצריך, עדים, הרי את מקודשת לי, והרי כמה צריך יותר מזה?
כן, אבל זהו.
אתה יכול להגיד לי שאני לא התחתנתי יהודית אם מישהו עשה את זה כמו שצריך? אפילו הרב שלי פה.
תראי, זה הולך להיות משעמם מסיבה פשוטה, כנראה שאנחנו מסכימים בהרבה מאוד דברים, ונצטרך באמת לעשות מאמצים כדי לראות במה אנחנו לא מסכימים, בסוף אנחנו נגיע, אבל יש דבר שאני ממש לא הבנתי. בהתחלה כשאת אמרת, כפמיניסטית אני לא מוכנה להתחתן ברבנות, אמרתי, עכשיו אני מבין את ההיגיון. כשאת אומרת שאת מוכנה בכל זאת לחתונה יהודית ולא ברבנות, אז היא קוראת על הממסד הרבני, זה לא קשור לפמיניזם. כן, כי בסך הכל החתונה הזאת שבה הגבר הוא זה שייתן לך את הבת, המעשה הזה הוא אנטי-פמיניסטי במהות, מדוע את מקבלת אותו?
אתה מסכים עם זה שהוא אנטי-פמיניסטי במהות? אני רק רוצה להבין אם זה טיול לשם הוויכוח או טיול מהותי שאתה עומד מאחוריו.
אני עומד מאחוריו.
אתה עומד מאחוריו?
כן.
אז אוקיי, אז שכנעת אותי, אז אני לא אתחתן ולא אקים בית יהודי בישראל.
את מקבלת את דעתי, יופי. אני שמח לראות שאת מקבלת את דעותיי כל כך מעט.
זאת אומרת, אתה ממליץ לכל הפמיניסטיות ונשים שרוצות שוויון לא להתחתן בחתונה יהודית.
אם זה... אם הם...
כן?
אחרי.
אוקיי, אני חייבת, אבל אני כן אתייחס לזה בכל זמן.
כן, זה בכל זמן.
אני חושבת, היום כפמיניסטית כבר של התודעה הפמיניסטית שלה לא בחיתוליה, שיש המון תקסים במהלך החיים שלנו, שמאופיינים במיני סמלים, שהם בעייתיים, שמדי פעם הם בעייתיים ומקשים עלינו, ולצד זה יש גם כן רצון לשמור על המסורת מבית אמא ואבא, להרגיש כחלק מאיזושהי המשכיות, למשל במקרה הזה שלי כיהודייה, המשכיות שלי עם המשפחה. וברור לי היום שאין מצבים מושלמים כדי לעשות את זה. אני נכחתי בהמון טקסי נישואים אלטרנטיביים שמנסים, של יהודים, שמנסים להתחתן בכל מיני צורות מחוץ לרבנות, ולעשות טקסי נישואים, אגב, שהם ככה, זה מין שילוב כזה, בין שבע ברכות לרבנית שמחתנת, ולנסות לייצר כל מיני קומפלקסים כאלה ואחרים, שאני כמובן בעד. אני עוד לא הסברתי בדיוק איך החתונה תתנהל, אני אולי גם את אלות הבת, זה גם אפשרי. זאת אומרת, אני אוכל ליצוק לתוך החתונה הזו את התכנים שאני מעוניינת, כדי להרגיש שהחתונה הזו היא שוויונית, ועדיין לקיים בתוכה את מה שדורש ממנה להיות חתונה יהודית. עכשיו, אני מוכנה, אני מקבלת את זה לגמרי, שצריך להפריד בין הביקורת על הממסד הרבני לבין היהדות, ואני רוצה להגיד שאני צריך להפריד בין היהדות לבין אורתודוקסים ורפורמים שמנהלים איזשהו מאבק, שאני לא חושבת שלאף אחד מהם יש איזושהי חזקה על היהדות, ואני לא צריכה להישמע בהכרח לחוקים שלהם, וכפי שהם מכתיבים אותם, ובכל מקום, בקבוצה אחרת, יש כוח כזה או אחר להכתיב ולהסתיר את הדת בתוך מנגנונים מסוימים. בישראל במקרה הזה זה האורתודוקסים, בארצות הברית זה הרפורמים, וזה באמת תלוי במנגנוני הכוח שנשלטים כולם על ידי גברים, רבנים, ולנשים אין שם הרבה סיי, אז במקום הזה אני מלכתחילה אומרת, כהנחת יסוד של הדיון שלנו, שאני לא חושבת שיש חזקה לאף אחד מהגברים הרבנים והמכובדים על היהדות והקשר שלי ליהדות, לא רק בהקשר הנשי הפמיניסטי, אגב אני אומרת את זה, אלא על חילונים ובכלל. ולכן ההפרדה הזו שאני מדברת עליה בין דת למדינה, שהייתי מאוד שמחה לשמוע דעתך עליה, אני חושבת שהיא קריטית.
אני לא יודע מה דעת. מה דעתי?
נו,
מה אמרת?
את דעתך, אני אשמח לשמוע את דעתך.
תראי, אני
לא יודעת מה.
לא באתי בסיפוק, אינני יודע גם אם את יכולה לספק אותי בשאלה של כלומר, זה באמת מדוע את מוכנה? אז אני, כלומר, את אומרת שאת מוכנה לקבל את היהדות, ואת רוצה איזשהו משהו שיוצא ידי חובתה של המסורת היהודית, עם העריית מקודשת, עם הטבעת הזאת.
ו... לא,
מדוע אני מתעקש על זה? מדוע אני מתעקש?
אני אשמח. רק תיזהר, אתה תשכנע אותי בסוף לצאת מפה ולבטל את כל הטקס היהודי שאני מתכננת.
לא, זה לא קשור
לצד
השני.
לא, כי אני... הוא אינדיפרנטי. הוא אינדיפרנטי.
אני לא יכול להציל את נשמתך. אני כבר...
לא, הוויכוח... לא, רגע, הרב, סליחה. הוויכוח, אני רק רוצה לציין, הוויכוח הוא לחלוטין לא עניין של הצלת השם. אני בן אדם מאוד רציונלי. אם יש טיעון חזק והוא משכנע אותי, אתה לא מבין כמה זה יכול לעבוד עליי. אני אוכל להציר קבל עם ועדה ולהעלות סטטוס בפייסבוק. ששכנעת אותי שהמעשה של להתחתן הוא לא פמיניסטי.
זה המשפט הכי חזקה, סטאס.
לא, אני סך הכל לא שכנע, אני מנסה להבין. אני מנסה להבין. הרי עד שלא באת לדבר איתי, את היית משוכנעת שזה בסדר להתחתן בטקס יהודי, אומנם לא ברבנות, ובכל זאת להיות פמיניסטית. אני עוד לא הצלחתי להכיל את לכאורה חוסר קוהרנטיות שיש בדבר. זאת אומרת, מעשה שבו הגבר הוא המקדש, ולא האישה היא המקדשת, גם אם היא תיתן טבעת.
ואם אני אקדש אותו?
אז זה כבר לא החתונה האורתודוקסית.
למה? אם אני עושה הרי את מקודשת לי כדעת משה וישראל.
הרי אתה מקודש לי.
לא, אם יש את החלק של הרי את מקודשת לי בטבעת זו וכולי, אז אני נשואה לפי היהדות, ומיד אני אומרת לו, אתה מקודש לי ונותנת לו טבעת. מה, זה מבטל את הטקס? אני יודעת שאני צריכה מושב של שלושה דיינים כדי לבטל את הטקס הזה ולקבל גט.
נאמר כך.
זה מה שאני יודעת.
סליחה שאני נכנס עוד לעומק, וזה לא פלפול.
לא, אבל תגיד לי אתה, למה? זה יבטל את הטקס?
אוקיי. אני אשאל שאלה.
בבקשה.
את מתכוונת לומר שברגע שהוא אמר הרי את מקודשת לי, המעמד שלך השתנה עוד לפני שאמרת לו הרי אתה מקודש לי?
לא.
זאת אומרת ש... אז זה לא בדיוק כמו שהיהדות אומרת. כלומר, לפי המסורת התלמודית, לפחות, הגבר אומר הרי את מקודשת לי בטבעת זו. וזה הסתיים שינוי המעמד. אז אם היא רוצה אחר כך להגיד דברים שמבחינתה של ההלכה הם דברים בעלמה, כגון הרי את מקודשת לי, זה לא משנה שום דבר. השאלה מה הייתה כוונתם של בני הזוג. עכשיו, אני לא לגמרי בטוח שאצלך, כלומר, אני שמעתי בהתחלה שאתה אומרת שמבחינתה של היהדות די בכך שהגבר ייתן צבא, אז אני מבין שבזה משתנה המעמד. אחר כך את אומרת לי שלא, את רוצה לדעת מה דעתך.
אוקיי. אני אגיד לך מה דעתי, ואני אסביר את זה מהפרופסיה הסוציולוגית שלי, ואני לא מומחית בהלכה. אני חושבת שלטקסים יש כוח וחשיבות חברתית, ויש להן פונקציות חברתיות, לא בגלל מה שאנשים
הגדירו וחשבו לפני מיליון שנה. זה לא מה שחשוב בהם בעיניי, השאלה היא לא פה. הכוח של טקס, של החתונה בפרט למשל במקום הזה, היא להציר בפני קהל רחב על החיבור של בני הזוג, ובעצם להודיע לציבור ולהזמין אותם לייצר עליהם איזשהו פיקוח חברתי. במובן הזה, שלמקרה שכאילו זה לא כל כך ברור, ברגע שאני מצהירה מול כולם שאני נשואה, זאת אומרת שהסביבה מודעת לכך שאני נשואה, ואז זה גם כופה עליי להתנהג כאישה נשואה בעולם. ואם אני מחליטה ביני לבין עצמי בבית שאנחנו נשואים, כל עד אין לזה תוקף חברתי, אז הטקס הוא חסר משמעות, והכוח של הטקס הוא בקהל שלו. ולכן אני חושבת שהמשמעות היא בטקס הזה, היא במה שנאמר מול הקהל. זה הכוח של הטקס. בימי התלמוד, אני לא רוצה לדמיין מה היה המעמדן של נשים, הם יכלו בכלל להגיד אני רוצה גם לקדש, אבל אני רוצה להאמין שהיו נשים כאלה שקולן לא נשמע ולא נכתב ולא תועד. ואנחנו לא מכירים או מכירות את הספרים שהן כתבו, שרצו לעשות את זה וחשבו לעשות את זה, ואם הייתה להן איזושהי דריסת רגל בכתיבה של הכתבים האלה, אולי היינו גם קוראים שבטקס הזה אפשר להגיד גם את מקודשת לי, וזה חלק בלתי נפרד מהטקס. מאחר ואני לא יודעת על הנשים האלה, כי אני לא מכירה ספרים יהודים במערון היהודי שנשים כתבו לצערי, אז אני שומעת רק כל של דברים, ואתה רוצה ממני שאני אסמוך עליהם ואני מצטערת, אני לא, כי הדברים תמיד פעלו בתוך המקום הזה לשמר את הכוח והמונופול שלהם. אז עכשיו אני אומרת, והתשובה היא כזו ואני אסכם אותה, אני רואה בטקס משהו סוציולוגי שבו אני מכריזה וחוגגת עם חבריי ומשפחתי והקהל. אני אוהבת כסים במובן הזה, ואני חושבת שזה דבר נחמד, וזה דברים ששוברים את שגרת חיי היומיום, ותמיד יש להם חשיבות, ולא סתם אנחנו מקיימים אותם, בני אדם בכלל. וכשאני מגדירה איך הטקס הזה מול הנשים, זו החשיבות שלו, זו הכוח שלו. בסוציולוגיה יש מושג של טקס סיפוך, יש מושגים של טקס סיפוך וטקס להכעיס וכל מיני כאלה. אז אפשר לדון בזה מה המשמעות של לייצר טקס אלטרנטיבי ואיך התפקיד שלו לייצר שינוי במציאות העתידית. וחלק מהמהות שלי, אני חושבת, בחיים היא גם לייצר שינוי.
מה הסיבה שהתנועה הפמיניסטית קמה בתקופה האחרונה של אסתר?
מה הסיבה? טוב, זו שאלה... אתה רוצה להתחיל?
אגב, בינינו, אתה כל הזה מדבר, באנו לדבר על פמיניזם. לא מדויק, אני אמרו שרוצים לדבר על מעמד האישה. כי כשאתה שואל שאלות על הפמיניזם, אתה שואל את הפמיניסטית, לא שואל אותי.
יש... יכול להיות ששם צריך... אני חושבת שזאת שאלה כל כך כללית והיסטורית, האמת שבא לי יותר שפחות, שבאמת לשמוע קצת יותר על...
מעמד האישה.
עצם המילה הזאת, מעמד האישה, זה ביטוי... אולי על מעמד הגבר ביהדות. בוא נדבר עליו.
יש לי מה לומר.
לא, יש בהחלט מעמד לגבר, מעמד מאוד גבוה.
הסטנד שלו בישיבה.
כן, יש לו מעמד גבוה מאוד. אז הייתי שמחה כן שבנושאים שבמחלוקת או נושאים יותר עכשוויים, אני למשל אמרתי לניתאי לפני שככה כשדיברנו לקראת, שאני יודעת שאתה, ואם אני לא מדייקת, אני יודעת שזה מורכב אצלכם, אבל שאתה בעצם קוקניק, תלמיד הרב קוק, ואני יודע, אני מפחדת לטעות עם כל הזרמים, אני יודעת שיש רגישויות, ואני גם יודעת שאתה אלג'יראי.
זה נכון.
זאת אומרת, אתה מזרחי, נכון?
פרנק.
אתה פרנק, אוקיי.
ומה שמעניין אותי לחבר את זה לסוגיות פמיניסטיות, לימדת אותך על המאבק של יואב ללור בהפרדה בבתי ספר בין בנות ספרדיות לבנות אשכנזיות. האם אתה רואה את זה כמאבק פמיניסטי שגברים בעלי מעמד רב יכולים להתערב בו או לעשות משהו?
מה זה קשור לפמיניזם?
בהחלט שזה קשור לפמיניזם, כי יש
לבנות פה... לבנות.
אז מה? ומי מחליט על ההפרדות האלה? מי מייצר את ההפרדות של האלה? מי מנהלים והלכו לבתי המשפט העליון ונכנסו ונאסרו ועשו בלגן בחצי מדינה כדי שהבנות שלהם לא ישבו באותה כיתה עם בנות מזרחיות?
גם נשים חרדיות?
מה זה משנה? תתייחס לזה, זה מעניין.
לא, זה שאלה מעניין, אבל שוב, אני חושב שאנחנו יוצאים מהנושא, זאת אומרת, אני חושב שגם נשים חרדיות חושבות שצריך להפריד בין לבנות ספרדיות לבנות אשכנזיות. וגם גברים חושבים את זה, וגם אלה שהם נגד האפליה הזאת, אז גם גברים וגם נשים.
אז מה אתה חושב?
אני חושב שההפרדה בין ספרדים לאשכנזים במוסדות חינוך היא תועבה. זה לא קשור לזה שאני לא
פמיניסט? אני אנסה להתגר אתכם, אבל אני רוצה לענות על השאלה שלך.
קודם כל, אם הגדרת שזה תועבה, אז אני שמחה. אני יכול, אפשר להתפלפל למה בעיניי זו כן סוגיה פמיניסטית, כי היא עוסקת בחוליה החלשה ביותר של נשים, של בנות בתוך כל המגזר הזה, שזה נשים מזרחיות. נכון, אבל הבנים האשכנזים של מכובדים מזרחים דתיים בש"ס דואגים שהם ילכו לבתי ספר של אשכנזים. לבנות אין כזאת, אין כאלה כוחות שדואגים להם להשתלב בכל מיני מקומות.
אז עכשיו הייתה שאלה מאוד מאוד מהותית, מדוע בעידן שלנו התרחשה המהפכה הפמיניסטית, או נגיד הזרם הפמיניסטי. ואתה שואל אותי, נגיד מבחינת מקורותיה של היהדות בנושא הזה, אני חושב שיש מה לומר, אבל זה קצת יוציא אותנו מממד הפולמוס יותר מממד הפילוסופיה. אבל אני בכל זאת רוצה לומר על זה משהו. יכול להיות שזה נתון סוציולוגי שהאנתרופולוגיה בדקה אותו, וזה שההובלה של החברה האנושית באופן גלוי על ידי גברים זה החל מאז היציאה מהפרהיסטוריה אל ההיסטוריה, פחות או יותר. כלומר, החברות הקדומות היו מטריארכליסטיות, בעוד שבערך בזמן המצאת הכתב נעשה ההיפוך הזה. ויש כנראה, אם כן, במהפכה של הכתב, נכון אם אנחנו רואים בה קדמה או לא, אבל יש כנראה משהו גברי בצורת הכתב, אולי זה מבחינה פסיכואנליטית צריך לנתח את זה, אבל יש איזה משהו בחברה האנושית, אחרי מהמצאת הכתב, ששינה את מערכת היחסים בין גברים לנשים, שכמעט ולא הייתה שוויונית אי פעם, כלומר בחברה מטריארכלית, אז ברור שנשים הן אלה שהובילו את עבדות הכוח בחברה. עכשיו, לפי חכמי הקבלה, יש מצב כזה שאפשר לראות אותו שבסופי מהלכים תרבותיים, או בסופי תרבויות, או בסופי עידנים היסטוריים משמעותיים, יש עלייה של הדמות הנשית. הדברים האלה הועלו על ידי הארי, שלא היה פמיניסט, אבל הוא בהחלט דיבר על הדברים האלה. ולכן אין פלא גם שבעידן של אחרית ימים, הן מהבחינה של כלל ההיסטוריה והן מבחינתו של עם ישראל, העניין של המעמד של האישה, וגם מעמד האישה, העמדה הנשית תובעת שינוי, וכלומר מבחינתי, הייתי אומר בתור חשיבה מיסטית, קבלית, אני חושב שהדבר הזה הוא משמעותי. האם הוא נעשה בצורה נכונה? לדעתי, לא. זאת אומרת שכמו שאמרו חכמי הקבלה גם, בכל דבר קליפה קודמת לפרי, או תרגום לעברית פשוטה, כל תופעה חיובית מתחילה בצידי הקריקטורים. עכשיו, המצב שבו נשים מנסות להיות גברים, והגברים מנסים להיות נשים...
אני גם רוצה לכתוב להראות.
בבקשה, בבקשה. המצב הזה יוצר לעניות דעתי תסכולים. זאת אומרת, למשל, הפמיניזם הדתי לדעתי עשוי להוליד תסכול רב, משום שאני לא רואה מתי ההלכה אי פעם תאפשר לאישה להיות זו שנותנת את הגט, והפמיניסטיות הדתיות יודעות את זה. לכן במקום לנסות להבין על מה מבוסס, על מה מבוססת ההבחנה בין גברים לנשים, מה הייחודיות של הזהות הנשית ומה הייחודיות של הזהות הגברית, ואיפה הגבולות עשויים להשתנות ואיפה הם לא יכולים להשתנות, הדבר הזה יוצר בסופו של דבר חברה מחוסרת זהות, וזה לדעתי גורם לנזק גדול מאוד גם לנשים גם לגברים. ובוודאי שבעידן שבו הפסיכואנליזה כל כך שלטת, לומר שההבדל בין גברים לנשים הוא מיני בלבד, נראה לי שזה התעלמות מן המשמעות של המיניות במכלול החיים של הנפש שלנו.
אני
אשמח.
וואי, עכשיו יש לי גופה.
לא. לא, לא. אמרתי, זה אני חייבת לזכור, אולי לא יודעת כמה זמן מדבר. אני חושבת שלומר שהפמיניזם זה רצון של נשים להיות גברים, זה פשוט לא נכון, וזה חלק מהיחסי הציבור הגרועים שנעשים לפמיניזם מאז ומתמיד. זה שאני פמיניסטית, זה לא אומר שאני אומרת שאני כמו גבר, או רוצה להיות כמו גבר. אני מכירה בזה שיש בינינו הבדלים, אוקיי? רק שההבדלים האלה לא צריכים להכתיב יחסים לא שווים במרחב הציבורי או הביתי. עכשיו אני רוצה לתת דוגמה. עצם העובדה שאני אישה, גם במין וגם במגדר, אוקיי? גם נקבה וגם אישה, ויכולה ללדת, זה לא אומר שכשאני יוצאת לשוק העבודה, אוקיי? המרחב של שוק העבודה צריך להיות מותאם לגברים. אני חצי מהאוכלוסייה. אני שונה, אבל מגיע לי שהמרחב הציבורי יתאים גם לצרכים שלי. מי רוצה להיות כמוכם? אני לא יודעת למה תמיד אתם אומרים את זה. מה, במה אני רוצה? אני באמת שואלת את עצמי. כאילו, מה, אני רוצה... אין לי מושג למה אתם חושבים, למה אתם חושבים ככה. באמת. פעם אפשר להניח להגיד במאה ה-18 יש נשים שהטיעון המרכזי של הפמיניזם הליברלי אמר, וזה תחילת המאבק הפמיניסטי מאוד בחיתוליו, אנחנו יכולות לעשות הכל כמו גברים. זה היה משהו מטריס, אנחנו יכולות גם להרים משקולות ואנחנו יכולות גם... וזה באמת פמיניזם בחיתוליו, כי נכון, יש הבדלים ביולוגיים ומסת השריר של גבר היא מסת שריר יותר גדולה, ולא יש יותר טסטוסטרון שגורם לו להיות ככה, אבל הכל נכון. זה עדיין לא אומר שההבדלים האלה אמורים להכתיב את חלוקת המשאבים ואת איך שהמרחב הציבורי או ההלכה או הדת מארגנת את היחסים החברתיים, זה הכל. אז קודם כל זה טיעון שאני לא אמרתי ולא אמר, שנשים הם כמו גברים. אוקיי.
אני ידעתי שתסכימו על זה, ניסיתי לא לקחת את זה.
אתה רוצה? טוב. אבל היה עוד משהו שאמרת.
אני רוצה לחדד את זה. האם יש טשטוש בפמיניזם?
טשטוש באיזה מובן?
בין גבר לאישה. מה הטשטוש הזה? לפעמים אנשים...
לפעמים אנשים מרגישים שבעצם הפמיניזם גורם לטשטש את ההבדלים האלה שכל כך הם מדברים.
איזה הבדלים? ממה אתם מפחדים? מה אתם מפחדים שיטשטשו? הגברים, כולם. לא, לא רק אלה. אני מפחידה אתכם?
לא. השאלה היא באמת...
אני באמת לא מבינה את השאלה.
כי אולי באמת צריך לנסות לחדד את ההבדלים בין גברים לנשים, לא רק הפיזיולוגים, ומה שרציתי לנסות בהתחלה, ולפי זה לראות איך הדברים מתקדמים, גם לסוגיות היום, כמו הכותל, נשות הכותל, דברים כאלה, האם זה מדבר על טשטוש, או בעצם, כמו שאת אומרת, לדוגמה, נשות הכותל, אם יש פה עניין של טשטוש בין גברים לנשים, או יש פה עניין של שוויון שאתם מרגישות שאתם.
סליחה, אני גם רוצה ללכת לכותל.
בוא ננסה לראות אם זה מגיע ממקום של טשטוש או ממקום של חוסר שוויון.
אוקיי. תענה לו קודם ואז אני...
בסדר.
רק רוצה שלא לשכוח להתייחס.
אני בהחלט מזדהה עם התביעה לשוויון חברתי ושוק התעסוקה וכדומה. לצערי הרב, מדינת ישראל היא אחת המדינות שבהן משום מה שכרה של אישה נמוך באופן סטטיסטי משכר של גבר, אין זה שום הצדקה. השכר, הסיכוי של אישה יפה להתקבל לעבודה הוא יותר גבוה מאשר של אישה לא יפה.
תלוי יפה.
לא, יש מקומות. אגב, יצוין שיש שבירה של האי שוויון הזה בחברה החרדית, שבה בעצם הנשים הן אלה שמפרנסות, זאת חברה פמיניסטית בריבוע.
ממש, כן. ממש.
עד כדי... כדי כך שמראשי הציבור החרדי התעוררו בכל זעקה מול הדבר הזה, שאמרו שזה לא בסדר שהיא מרוויחה יותר מבעלה. זה נותן לה עצמאות יותר מדי. כי אנחנו רואים כאן פחדים קנאיים. כן, כן, כן.
שילך לעבוד.
אגב, ספר לך סיפור פעם, קיבלתי טלפון מאישה חרדית בוכייה. אמרה לי, חמותי אומרת שאני הרסתי את החיים של בעלי כי שלחתי אותו לעבוד. ואז היא אומרת לי בקול בכי, תגיד, מותר לגבר לעבוד? אמרתי לה, זו חובתו. מה? איפה זה כתוב?
זה קשור לחתונה.
אמרתי, זה כתוב בכתובה שלך. אבל אני לא יודע בדיוק איך להזיר את הדברים האלה, כי אני רואה שיש איזושהי קרבה מסוימת בין העמדות שלנו, זה אולי מצער, אבל, לא, כמו שיותר מעניין, אבל אני רוצה לקחת דוגמה אקראית, אשתי. אשתי למשל היא דוקטור לביולוגיה, יש לה מעבדה, היא פעילה פוליטית מאוד אקטיבית, היא עושה הרבה מאוד דברים, מתעניינת בתרבות וכדומה, והיא איננה פמיניסטית. כמו אם תשאלי אותה אם היא פמיניסטית, התשובה היא מבחינתה לא. אני מתחנן שהיא תסכים ליטול לולב בסוכות והיא לא רוצה. כן, זה צריך להבין את הנקודה הזאת. ומה היא לא פמיניסטית? וזה שהיא רואה את מרכז האחריות שלה בחיי הבית, למרות שהיא לא הרבה בבית, אבל מה יאכלו הילדים בארוחת ערב זה מאוד חשוב לה, עד כדי כך שתתקשר לכל העולם שיקנו חבילת זה ועוף, תפוצים מהפריזר וכדומה, כדי שלילדים יהיה מה לאכול, ואני אומר לה שזה לא כזה משנה מה נאכל. כלומר, יש איזה ממד מסוים שאני יכול להגדיר אותו כממד נשי קלאסי, מסורתי, שבא לידי ביטוי בעמדה הנפשית יותר מאשר בשורת המעשים שנעשים במהלך השבוע. כי אם אנחנו ננסה לעשות סיכום של מה אני עושה, נגיד ששייך יותר למגזר הנשי המסורתי, ומה היא עושה שיותר שייך למגזר הגברי המסורתי, אני חושב שדווקא אנחנו נהיה בהיפוך מסוים. אבל העמדה הנפשית הבסיסית היא שהיא רואה את עצמה כאישה ואיננה רוצה לצאת מן הממד הזה, okay. והיא רוצה שאני אהיה האיש.
אוקיי. אני חייבת לומר שעוד פעם, אני חושבת שמה שגלום בתוך ההתייחסות שלך, אתה מתייחס למשהו שעוד פעם קשור ליחסי ציבור לא טובים שיש לפמיניזם מאז ומתמיד. אני משתדלת, למה באתי? תשמע. הרעיון הוא שאני מדברת בשמי, אוקיי? כי יש כל מיני פמיניזמים באמת. אבל הרעיון הוא שאישה תוכל לבחור מה שהיא רוצה לעשות. היא רוצה לשבת בבית ולגדל את הילדים? עד רבה, השאלה אם יש לה מרחב של אפשרות לעשות את הבחירה הזו. אם אשתך, וככה משתמע, זו אישה שבמסגרת היחסים שלכם כאנשים דתיים, היא למדה, היא דוקטור, היא עושה, היא פעילה, יש לה, אין לך בעיה שהיא יוצאת ומתקיימת במרחב הציבורי. וחשוב לה שהילדים שלה יאכלו, זה לא אומר שהיא לא פמיניסטית. עכשיו, לפי כל מה שאתה מספר, שנייה, אגב, אני כאילו, לא חשוב לי שאנשים יגדירו את עצמם פמיניסטיות, זה לא, אבל ברור לי שאשתך יודעת שהיכולת שלה בכלל ללכת ללמוד ולהוציא דוקטורט קשורה למאבקים פמיניסטיים ארוכי שנים. עכשיו, בגלל יחסי ציבור, היא לא תקרא לעצמה פמיניסטית, כי היום, בוא נודה, באמת, הרבה נשים לא רוצות לקרוא לעצמם ככה, כי זה דיוג, כי זה אומר עליהם משהו, כי זה באמת שם אותם באיזושהי עמדה שמיד מניחים עליהם כל מיני הנחות. כמו אני, למשל, זה אומר שאת לא מוכנה לבשל בבית? זה אומר שאת לא רוצה ילדים? אז לא, זה לא נכון. העניין הוא, והדבר החשוב פה באמת, וזה חשוב לי להדגיש אותו שוב, זה לא הפמיניזם אם הוא מתחיל לקבוע לאישה מה מותר לה לעשות או לא, הוא החמיץ את יהודו. מה שהתפיסה הפמיניסטית מבקשת וצריכה לאפשר ולייצר לנשים מרחב בחירה לבחור מה שהן רוצות. אני אתן לך דוגמה גם אישית. אני ידועה באהבתי לבגדים, למשל. אני מתאפרת, יש לי חנות בגדים, בכלל אהבה מאוד מאוד גדולה. יש פמיניסטיות שפגשתי בדרכי שאמרו לי, זה לא פמיניסטי ללכת על עקבים. So what? גם לי חזקה לפמיניזם. השאלה היא, עכשיו אפשר לדון בעקבים והמשמעות שלהן, איך הם נוצרו, מה הם אמורים לייצר, וסתם אני אגיד לכם, זה באמת, בקונספט של עקבים, זה אמור באמת לייצר לאישה הליכה יותר של צעדים מדודים, להרים טיפה את האגן וכו' וכו', זה הרבה פעמים לא נוח, לא בריא וכו'. אפשר להגיד את כל הדברים האלה ולהגיד שזה באמת, זה איזשהו תוצר שממשטר בסופו של דבר את החופש של האישה, הוא מצר את צעדיה ליטרלי ופילוסופי. אבל השאלה היא בהינתן וזה ככה, ואני כבר שבועה ומאוהבת בעולם האופנה, ואני רואה נעלי עקב ואני כל כך רוצה לשים אותם, ולא אכפת לי שזה גבר המציא אותם לפני 100 שנים. השאלה כמה מרחב בחירה יש לי לעשות כשאני מבינה את זה. ואם אני רוצה ללכת היום על עקבים למשרד זה בסדר, ומחר לא בא לי ללכת על עקבים וזה גם בסדר. ואם אני רוצה להסיר שערות מבית השחי, אני הולכת להסיר אותי פחי מוכר, או לא להסיר שערות מבית השחי. זאת אומרת, הדבר החשוב שאישה תוכל לבחור, ואף גבר לא יקבע לה. וכשהגבר שלה לא יגיד לה, אני לא מוכן שלא תסירי שיער מבית השחי, או את חייבת ללכת עם נעלי עקב. זה העניין. ואם יש פמיניסטיות שבאות ואומרות, איך את הולכת עם נעלי עקב, את לא פמיניסטית, ואישה הופכת להיות הממשטרת שלי, ואומרת לי מה צריך לעשות או לא לעשות, אז אני אומרת לה, שלום ולא להתראות, אוקיי? אז צריך לשים את הדברים בקונטקסט, וכאילו, באמת יש לנו יחסי ציבור רעים, באמת.
יפה, אז את לוחמת חופש בעצם.
לגמרי. ברור.
זה לא קשור לפמיניזם בכלל.
בוודאי שכן.
אני אנסה לחדד את הנקודה פה. הרב קוק בזמנו היה נגד מתן זכות בחירה לנשים. אני מתאר לעצמי שהיום הוא לא היה כל כך נגד הדבר
הזה.
לגבי מה שאתה הצעת על אשתך, אם לא היינו נותנים לה, כמו שאז לא רצו החברה לתת לנו, עוד מדבר על המעמד הרבני, לתת לה ללמוד באוניברסיטה, היא הייתה עושה משהו בשביל שיהיה לה את הזכות, או שהיא הייתה מקבלת את זה כמו
שהיא פעם. או שהיא הייתה נסמכת על המאבקים של פמיניסטיות שעשו במאה ה-18.
טוב, לגבי הרב קוק, אם אתה שואל, האם גם היום הוא היה בעמדה המתנגדת לבחירת נשים, הייתי אומר שבימיו הוא הסכים בסופו של דבר.
וואלה.
כלומר, הוא שינה עמדה.
כן.
טוב, בחייו, זאת אומרת, לא אחרי חייו, הוא שינה עמדה. בחייו. בסדר? אגב, יצוין שבאותם הימים היו ויכוחים, והרב בן ציון מאיר חיוזיאל, שהיה ראשון מציון, דווקא היה בעד בחירת נשים, כך שזה לא... הדברים... תודה. כך שאני הייתי אומר, לפני כמה שבועות הייתי בפאנל על הרב קוק, שהשתתפה שם אחת מגדולות הפמיניסטיות בישראל, תמר רוס, פרופסור תמר רוס, מכירה? כן, והיא דווקא חסידה של הרב קוק, והיא אמרה שיש אצלו יסודות פמיניסטיים, למרות שקשה לומר את זה לאור עמדתו ביחס לבחירת נשים. זה קצת לא קוהרנטי, אבל בסדר. אני חושב שמה שהרב קוק עשה דווקא בשביל שנשים תלמדנה, דווקא הוא די מתקדם ביחס למושגים של ימיו. עכשיו, אתה שואל, מה אשתי הייתה עושה אם היא הייתה חיה בחברה שבה לא מקובל שאשתי תלמד באוניברסיטה? הייתה עושה מי שהייתה מתיישרת עם הנורמות החברתיות. הרי סך הכל כל אחד מאיתנו עושה את זה פחות או יותר. כלומר, אין חברה שבה 95% מהאנשים אינם מתיישבים עם הנורמות של החברה.
לצערנו.
לא, זה אנושי. כלומר, אני חושב שאם היית חיה ברומא לפני 2,000 שנה, היית מקבלת את זה שיש קרבות גלדיאטורים. זה לא היה מפריע לך.
הייתי רוצה גם להשתתף.
בקרבות או בצפים?
בקרבות, נראה לי.
שהיא זכות להיות גלדיאטורית.
לא, נראה לי, ואני מכירה את עצמי ואני עושה אחורה 2,000 שנה, סליחה, למה אני לא יכולה להיות?
גם היום, סך הכל גם את נעמדת לנורמות, גם לי להרגיש את זה, גם אני, זה לא כזה מפריע לי.
אני זוכר למשל, הסבתא שלי, האלג'יראית דווקא, פעם ראתה אותי שוטף כלים. היא אמרה, מסכנות, הוא עבד כמו אישה. זאת אומרת, עכשיו, אני לא חושב שהיא הייתה מתוסכלת כלל וכלל. זאת אומרת, היא חיה בעולם מושגים משלה, שבו היא הייתה מאושרת לחלוטין, היה לה הרבה מאוד חוכמה, הייתה קוראת הרבה ספרים, וזה בכלל לא הפריע לה. זאת אומרת, אני חושב שההחלטה...
שאלת אותה?
מה?
שאלת אותה פעם? אם היא מאושרת? אם היו לה חלומות שהיא לא הגשימה?
כן, שאלתי אותה. שאלתי אותה מדוע היא לא שמחה כשבת נולדת. שאלתי אותה. בעצמך אישה. בעצמך אישה. את לא אוהבת את עצמך? היא אמרה, לא, אני לא אוהבת את עצמי.
אז כנראה שהיא לא הייתה מאושרת, כפי שטענת לפני רגע.
לא, 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 לא הכרת אותה. אני הכרתי אותה, אבל מה שאני רוצה לומר, שההחלטה שלנו, מה הדברים שמפריעים לנו, ומה הדברים שלא מפריעים לנו, גם זה תלוי תרבות, בסופו של דבר.
בוודאי.
גם את מסכימה לזה.
בוודאי. אני...
בבקשה.
מה שדיברת כרגע לגבי סבתא שלך, וקודם הזכרת גם את היסוד הנפשי בהקשר לאשתך, ושיש איזשהו יסוד נפשי נפשי, ואני לא מצליחה להבין, זה פשוט דברים שאני שומעת בדרך כלל, זה שיש משהו בנשים שהוא כזה, שהוא צריך לתת אוכל, שהוא אחר משל גבר. תמיד זה מגיע לאיזשהו מקום ש... שגברים מזהים, הם מזהים את היסוד הנפשי של, של האישה. ואני לא מצליחה להבין על מה העניין מסתמך. אני בטח, אני בטוחה שאתה מכיר את המושג המתת עדות, נכון? המתת דמות, המתת דמות. בסוציולוגיה יש מושג כזה, כשאנחנו באים לראיין, כשאנחנו באים לראיין מישהו לצורך מחקר, אז אנחנו צריכים להקשיב לו ולנסות להבין מה שהוא רוצה לומר לנו, אבל לא לשכוח שגם צריך לעשות איזושהי המתת הדמות כדי להבין מאיזה מקומות הוא מדבר, איזה רפלקסיה אין לו על הדברים שהוא אומר. אני מכירה את אמא שלי וסבתא שלי, אני מדברת מהצד שלי, שביום שישי בבוקר, ביום שישי או כבר מחמישי בלילה, מתחילות להכין סלטים ועומדות אחרי זה מחמש בבוקר להכין אוכל לכל העולם. בחמש בערב הן כבר מתחילות לפקוד ולשנוא את כולם שאף אחד לא עוזר להן והן במטבח. וסבתא שלי, זכרונה לברכה, גם הייתה אומרת, אני לא יצאתי ולא למדתי נהיגה בגלל סבתא שלך וזה, אבל רק אם הייתי רוצה להיכנס למטבח לעזור לה, אין כניסה. זאת אומרת, זה פרדוקס, זה פרדוקס שכזה. אני יכולה גם להסביר אותו, אגב, שבמקום של האישה יש כוח, שהכוח היחיד שלה, במקרה הזה אני מדברת על הבית של סבתא שלי, הוא במטבח ובשליטה שלה על האוכל, בוודאי שהיא תשמור עליו כמבצר. ונשים למדו להפוך את המטבח למקום שבו יש להן שליטה בלעדית, כי זה המקום שבו הם יכלו לארגן כוח ולשלוט דרכו, כי לא הייתה להם שליטה על הכספים או כל דבר אחר. אז המחמאה הכי גדולה שאפשר לקבל זה, עשית המון אוכל טעים ואין כמו האוכל של אמא בעולם. ואז אפשר לדבר על יסוד נפשי. מה זה היסוד הנפשי הזה? בטח שהיא תהיה מאושרת לראות את הילדים של האוכלים, אבל האם הייתה לה אפשרות פעם לצאת וללמוד באוניברסיטה ולהיות מאושרת לשמוע דברים אחרים? לצאת וללמוד נהיגה, מה שסבא שלי לא רוצה שסבתא שלי תעשה? אז הטענה הזאת של יסוד נפשי, באמת, היא לא יכולה להחזיק מים.
אני רק רוצה לשאול אותך.
נו.
איך את מסבירה? אני אשמח לקבל הסבר מספק.
אוקיי.
שיש תחרויות לנשים בשחמט. ותחרויות לגברים בשחמט. האם יש פה איזה קושי להרים את הכלים?
למה יש או למה אין?
מדוע יש? מדוע בתחרויות בינלאומיות לשחמט? יש שחמט גברים ושחמט נשים.
אני רק רוצה להבין שאין תחרויות לנשים, אני לא מכירה את התחום,
סליחה. לא, יש, יש, רק זה לא תחרויות. יש, תחרויות כמו ספורט.
אוקיי, אוקיי. בכלל, בכל ענפי הספורט הבא זה לא רק שחמט. לא,
אבל זה ספורט שהם פיזיים. כן. הוא אמר שיש הבדלים.
בדיוק, הוא מדבר להזיז, לי יש הסבר, אבל...
אבל ההסבר שלי די צפוי, לא?
בואי נשמע.
זה לא נשמע לי, אני אגיד לך, כי זה מדובר.
אני אגיד לך למה.
האימפריה של השחמט...
זה יהיה קלישה.
רק שנייה. האימפריה של השחמט, האימפריה של השחמט זו ברית המועצות לשעבר, שחרתה על דגלה שוויון מוחלט בין גברים לנשים, וזאת במשך 80 שנות קומוניזם. ודווקא שם תחרויות יש לגברים ולנשים, הדבר הזה קצת מוזר לי. האם יש לך הסבר?
האמת שלא, אני לא מכירה את העולם הזה של השחמט. חשבתי שאתה הולך לתת אותו עכשיו. אז אני אשמח ונראה אם אני יכולה לדגם אותו.
לעניות דעתי מדובר על אופן אחר של התמצאות במרחב. כלומר, בסך הכל, מה שהאדם עושה כשהוא משחק שחמט, הוא צריך לחשב חשיבה גיאומטרית, והחשיבה הגברית היא בנויה יותר על הפשטה גיאומטרית. כלומר, אם אתה תשאלי גבר, איך מגיעים לבית...
אני אאלץ להתפרץ לדבריך, כי פה זה כבר, זה פשוט כאילו ברמה שאני אפשר.
הגיע הזמן. אני אעזור לך משהו.
לגבר יש יותר התמצאות במרחב מאישה, מאיפה הבאת את זה?
לא אמרתי שיש יותר. אמרתי אופן ההתמצאות, איך שהוא מצייר לעצמו את המרחב זה שונה. למשל, אם אני אשאל, איך מגיעים בראש יהודי? אז מן הסתם איש יאמר לי, בפנייה השנייה שמאלה, שלישית ימינה. ואישה מן הסתם תאמר לי, ליד חנות פלאפל, אתה יורד, שם יש שדרה של עצים. ואני חושב כי החשיבה היא יותר ציורית. עכשיו, אפשר להסביר...
לא, זה פשוט, אבל זה שוביניזם ברמות הקשות. עכשיו, הרב, עכשיו, עד עכשיו היית סבבה? היו טיעונים, אפשר להתמודד, להסכים, לא להסכים.
יפה.
יצא מוצא
מהסת. הגיע הזמן. לא, אני באמת חושב...
על מה מסתכם? בוא, אני אענה לך ואני אתחיל בדרך איזה.
כן.
מחקרים רבים נעשו על איך, על ההבדלים המגדריים בספרי ילדים למשל. אז אנחנו רואים בספרי ילדים, היום יש כבר שינוי, אבל גם היום לא מזמן יצאו כמה ספרים.
סגנת השבת.
שרואים שבנים תמיד מוצגים במרחב, יוצאים החוצה, מגננים, יוצאים לעולמי הרפתקאות, כובשים את העולם, בונים. ככה מייצגים אותם ומבנים אותם כטיפוסים שהמרחב הוא שייך להם והם יכולים להרגיש בו נינוחים ובטוחים. לעומת זאת, הייצוג של נשים, של בנות במקרה הזה, בספרי ילדים הוא תמיד בתוך הבית, מגישות קנקנטה, משחקות עם המראה, ספרים כאלה של אם הייתי הכי יפה וכאלה. ולכן יש כמובן יוצא דופן, כמובן. ולכן העולם בו, ופה אתה נופל חזק כמובן, העולם בו יש תפיסה והנחה שנשים פחות מתמצאות במרחב או פחות יודעות לחנות או מתארות במונחים ציורים איך להגיע, זה כמעט הכפשה, אבל זה פשוט מבוסס על משהו בוודאי.
סליחה,
על סמך מה אתה אומר את זה?
כל יום אני רואה אישה חונה.
אתה יודע כמה אני רואה גברים שחונים?
עד כמה פעמים אני החלפתי נשים ברחוב שאני לא מכיר שביקשו ממני לחבוד את הרכב?
אני רוצה להגיד לך משהו. אני עוצרת ברחוב, לא משנה איפה, ואני רוצה לחנות. עוד לא עצרתי. תמיד קם איזה גבר מאיפשהו. לא, 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 לא. תיכנסי. לא, לא התחלתי לחנות. מה אתה יודע? אני ידוע כאלופת החניות בכלל. על מה אתה מדבר?
יש יוצאים מן הכלל.
לא, שנייה. העניין הוא שהוא חוגג איזה מין טקס גבריות פתטי. לא ראיתי. נראה לי שאתם נהנים מזה. נראה לי שיש תחושה, נראה לי שאתם מבינים שהצלחנו לשנות הרבה, ואני רוצה לתת קצת קרדיט למאבק הפמיניסטי. הצלחנו לשנות הרבה, ואתם נחזים בשאריות ריבונות אחרונות, כמו להתלהב, להכווין אישה לתוך חניה. רגע, שנייה. במובן הזה, אני רוצה לומר לגבי הדוגמה הזו. כש... עושים, משתתפים עם ההנחה הזו שהיא באמת, היא כל כך מעוצבת ומשועתקת, אם זה בפרסומות, אם זה בספרי ילדים שעל כך ועל ההנחות האלה של תפקידי מין ומגדר מגדלים אותם, ואז משחזרים אותם כאילו הם היו איזה אמת מבוססת, לא ברור על מה, אתה איש מדע, על סמך מה אתה אומר את זה? זה פשוט ממש פשע. אני ממש לא מצליחה ולא ראיתי מעולם איזושהי הוכחה או איזשהו מחקר שמראה שהמוח הגברי יש לו התמצאות יותר במרחב. אני לא מבינה את זה. שהתיאור של תפיסת המרחב של אישה היא ציורית.
היא שונה מגבר.
היא ציורית. אני לא מצליחה להבין מאיפה לקחת את זה.
תראי, סך הכל אנחנו פחות או יותר מאומנות הדבר, זאת אומרת, את אומרת שההבדלים המצויים בתפקודים של גברים ונשים הם תלויי היסטוריה.
תלויי חברה ותרבות, כן.
כן, חברה ותרבות. ואף אני יכול לקבל את זה, אין לי שום בעיה שמבחינה הביולוגית הטהורה אין הבחנה כזאת. אני רק אומר שהמשקל של מאות דורות שיצרו את ההבדלים האלה איננו משקל שאפשר לבטל אותו בזכייה. כלומר, במילים אחרות, זה לא בכדי שההיסטוריה האנושית והאינטואיציה הכוללת שלה יצרה את ההבדלים האלה. גם אם נגיד שהם ברי שינוי, אבל גם הרצון להפוך אותם לשונים או לשנות אותם, הרצון הזה גם הוא תופעה שהיא צריכה הסברה. איננה סתם בגלל שפתאום גילו את השוויון, או פתאום גילו שאין הבדל במוח וכדומה. אני לא חושב שהדבר הזה הוא מקרי. ואם אנחנו רוצים לעשות איזה ניתוח של מהו האדם, אנחנו צריכים לבחון מהו האדם לדורותיו. מה היה בפרהיסטוריה, מה היה בחברות שונות, מה קורה היום, ודווקא התביעות שעולות מתוך המאבק הפמיניסטי, שחלקן אני דווקא מזדהה איתן וחלקן לא, אני חושב שהקביעות האלה הן גם כן תלויות תרבות והיסטוריה.
בוודאי.
זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לעבור בשם איזשהו מאבק אבסולוטי וכדומה. מה שאני אמרתי, למשל, על ההבחנה בין הציוריות של ההסתכלות על המרחב לבין ההפשטה, אני חושב שהדבר הזה הוא נתון. עכשיו, הנתון
אתה
הזה...
חושב.
אני גם רואה אותו.
לא, מה זה אתה רואה? עשית מחקר, אתה רואה אותו דרך המשקפיים שלך כגבר. לא, אני רוצה להבין על סמך מה אתה מבסס את זה. על סמך תצפיות.
אני מבסס את זה על ההבחנה בין תחרויות ושחמט. זה הכל. על זה בניתי.
אוקיי.
בסדר, ואני חושב שהדבר...
אבל לא ראית אנשים וגברים משחקים ביחד, אז איך בנית את זה?
זאת השאלה, מדוע לא עשו את זה?
לא, השאלה מדוע לא עשו את זה לא מסבירה את ההבדלים, כי אתה לא יכול לראות גבר ואישה הרי בתחרויות עומדים אחד מול השני. אולי הגברים מפחדים, אולי מפחדים להפסיד לנשים. אתה לא יכול לקבוע את זה בשום צורה, כזו גבייה מוחצת מול קהל שמעריץ אותך. שכך צפית.
קודם כל, אני חושב שהקהל גם מעריץ אותך, זה בסדר.
לא, זה אורחים, זה קהל שבוי שלך, אחוי, יש לי פה כמה חברים.
לא, יש פה הרבה אנשים שאני לא מכיר.
באמת?
כן, כן, יש פה הרבה אנשים שאני לא מכיר, ברוכים הבאים וכו'. ברוכות הבאות. עכשיו, אבל אני חושב שגם את מסכימה בסופו של דבר, שצריך לתת הסבר מדוע זה כך. זה אם יש הגברים מפחדים להפסיד מול נשים. בסדר,
אז אתה מדברי על זה. זה חצי דחקה, כן.
בסדר, אבל... הפחד הגברי להפסיד מול נשים הוא גם כן איזושהי תופעה תרבותית שצריכה הסברה. אני לא יכול להתעלם מזה כשאני בא להגדיר מהו האדם. והאדם בנוי מגברים ונשים, ויש להם תפקודים מוזרים, וכנראה הפחד של גברים להפסיד מול נשים גם הוא חלק מהזהות שלנו.
אני אנסה לקחת את הדיון לכיוון קצת שונה, למקד אותו יותר, אני רוצה לשאול אותך בתור רב, מההגדרה הזאת, למה הרבנים לא מספיק מעורבים בכל הנושא הזה של פמיניזם, של מעמד האישה, אם הוא כל כך חשוב לחברה שלנו?
הם מתערבים כשהם רוצים לסכל אותו, מה זאת אומרת עם נשות הכותל?
זה בכלל יכולה...
אז את אומרת שהם
מתערבים. הם מנהלים מלחמות חורמה, נשים רוצות עוד כמה בלטות, הם מנהלים מלחמות חורמה. על מה?
מדוע רבנים אינם מעורבים במאבק הפמיניסטי?
לא לוקחים את זה קדימה.
יותר מעורבים.
אם יש פה משהו חיובי לחברה...
אני יכול לדבר על עצמי.
הם שומרים על הכוח שלהם והפריבילגיות שלהם. זה האינטרס שלהם, זה אנשים עם אינטרס... קודם כל הרבנים והממסד אלה הם אנשים עם אינטרסים, זה גברים שידם על העליונה בכל התחומים של החברה הדתית והחרדית. וממתי ראית שאנשים בעלי כוח מוסרים אותו ככה, אם לא עושים מאבק? מזל שהמאבק הפמיניסטי הוא לא מאבק מדמם. זה אפשר לדבר על השוני בין גברים לנשים, אגב.
טוב, מדוע רבנים אינם מעורבים באופן כללי במאבק הפמיניסטי?
כן.
אני חושב שהתשובה היא פשוטה, הם לא מזדהים איתו. הם לא מזדהים איתו. כלומר, איפה שיש עוול, אני חושב שהם בהחלט מזדהים, והם הראשונים יהיו כמו כולם לדרוש תיקון העוול. הדבר הזה הוא מובן מאליו. עכשיו, אם אתה רוצה, אני יכול להגיד לך כתובות של רבנים פמיניסטיים, אם אתה רוצה. הנה, ידידי הרב בני לאו עושה את הכל כדי לקדם את, נגיד, את המעורבות או את השוויוניות הנשית בבית הכנסת שלו, בקהילה שלו, במדינת ישראל. אגב, שמעתי לאחרונה שהוא לא מעלה נשים לתורה, ממש התעזבתי, אמרתי איזה רב פמיניסט. בסדר, אז כדי לקדם מאבק, אתה צריך להזדהות איתו. מה אני יכול לעשות שאני לא מזדהה איתו? אני מדבר על עצמי.
האם הרב התפלל במניין שוויוני?
לא.
אפשר אולי לפתח את הנושא הזה. אני ממש
אשמח
לשמוע מה אתה
חושב. אני יכולה להגיד משהו? התחלתי ואמרתי את זה בתחילת דבריי. אני לא מתיימרת להגיד משהו בשם הפמיניזם הדתי, כי הדרישות של נשים דתיות הן אחרות ומורכבות, שאני לא יכולה לרדת לסף המורכבות שלהן, אבל אני כן חושבת שאני, כאישה, שחיה בישראל, גם חילונית וגם יהודיה, יש לי גם זכות לתבוע, נניח, זה לא משהו שהייתי יוצאת עליו למאבק, אבל סתם לדוגמה, בר מצווה שערכו לאחי לפני שנה בכותל, מראה של לראות את נשות המשפחה מצטופפות מבעד לגדרות, נדחסות כדי לראות איך מעלים את הילד לתורה כשהגברים מנהלים את הטקס, וכשהכל נעשה תחת המחיצה הזו, זה דבר שבעיניי היה מבחין, וכמובן שלא הייתי, לא הייתי מוכנה לעמוד ולנסות להסתכל בחרוצים ולאתר את אחי הקטן עולה לתורה. בנוסף, אולי הייתי שמחה גם מדי פעם ללכת לבית כנסת, אגב, משהו שהייתי עושה יותר כשהייתי ילדה, אבל אני ממש לא מוכנה לשבת בעזרת נשים. אז לשאלתך, המקומות מהסוג הזה, אני כאישה חילונית, אבל שיכולה לראות את עצמי, מגיעה, אני יודעת, מלא, ביום כיפור לתפילת נעילה או לשמוע מגילה, לפעמים אני מגיעה לכותל, אם זה לבר מצווה או לאירוע אחר. במקרים האלה, כן, זה משהו שיגרום לי להחרים בית כנסת, יקרא לזה? כן, בוודאי. אז זו...
יש פה שאלה כזאת, כן.
אפשר לתת להם גם שאלה? מה, איך אנחנו עם הזמן?
עוד חצי שעה.
מה?
זה תהליך כזה שבאים מסביב כל השיעור. כמו שהגעתי, אמרת שאין באמת שוויוניות בתוך היד, כמו בעניין הזה של נישואים, אוקיי? אין פמיניסטיות, בוא נקרא את זה ככה. גם סביב העניין הזה של אישה אסור להעיד. זאת אומרת שיש תפקידים שמגברים כשלעצמם ותפקידים גברים בלבד. אחרי זה המשכת להגיד שזה עניין, המשכתם להגיד שזה עניין שהוא אולי תלוי תרבות, הוא לא באמת רובד נפשי. סתם דוגמה שנשים מתחברות ללבוש ואיפור וכו', זה אולי בגלל שתנפו אותם ככה. וגברים שהם יותר פעילים, ברור שזה עניין של מסת שריר וכו', אבל היום אני חושבת שהאפשרות הזאת לפמיניסטיות היא בגלל שדברים, היום גברים גם לא עובדים בעבודות מאוד פיזיות, יש להם תחליף באזורים אחרים. אז גם תחום העבודה הוא, לא, הוא כבר לא מופרד, זאת אומרת נשים יכולות גם לעבוד ולצאת מהבית. השאלה שלי, האם יש פה בראייה חברתית אפשרות גם מבחינת ההלכה לראות שאם יש שינויים חברתיים, לתת להם ביטוי בתוך ההלכה, סתם דוגמה, לתת לאישה להעיד בבית דין, לתת תפקידים שמוגדרים גברים לבד בתוך ההלכה, גם לנשים.
ואתה עוד השינויים האלה. תראי, שינויים בהלכה זה הספורט של הרבנים. הם יודעים לעשות את זה יפה, בדרך כלל באופן סמוי, באופן שהציבור לא יזדעזע ולא ירגיש שנעשה שינוי, ונעשים שינויים. אלא שהדברים האלה צריכים חוכמה רבה, וידיעה כיצד להכין דברים כאלה, גם אל תשאירי שהציבור הוא ציבור מגוון, שחלקם יכולים לקבל מהפכות, חלקם זה קשה להם מאוד לקבל את המהפכות האלה. ולכן אי אפשר לכפות באופן, אני אומר, רוחבי, שינויים בכל רבדי החברה כולה. בהחלט שינויים יש. אגב, לגבי עדות אישה בינינו, כבר הדבר הזה נפסק בשולחן ערוך בחושן משפט, שהדוגמה היא קצת מוזרה, ואפילו אולי קצת מפחידה, או מפחילה. יש דיון בשולחן ערוך, מה קורה אם נשים רבו ביניהם והלכו מכות בעזרת נשים על מקומות? וזה מגיע לבית הדין. עכשיו, לעזרת הנשים לא נכנסים גברים, אז מי יעיד? אז הרב קודם מפורש, מזמינים את הנשים. הרי זה שאישה לא מעידה, היא פסולה לעדות מה שנקרא, זה לא בגלל שלא מאמינים לה. הרי גם שני גברים אחים, אפילו משה ואהרון, יבואו לבדים וירצו להעיד, בדין יפסול את עדותם כי הם אחים. למרות שאנחנו מאמינים שהם אומרים את האמת. אז אם בית הדין רוצה לדעת מה האמת, מה קרה מבחינה עובדתית, מזמינים, לא משנה מי.
כן, אבל זה ידוע גם לי. כן. השאלה היא, האם מעמד האישה נכנס והוא פרקטי ליישום רק כשיש כורח בעניין? זאת אומרת שאם גבר יכול להעיד במקרה...
כלומר, מה שאת אומרת זה שבחברה שבה הגברים עשו עבודות פיזיות, אז נוצרו מעמדים כאלה, ובחברה
שבה...
אני יכולה להשאיר? זאת אומרת שבחברה שהעבודה היא יותר קלה, אז כמו עבודה פיזית פחות משמעותית, אז ממילא גם נשים עולות. זה הסברה אפשרית מבחינה אנתרופולוגית. אני לא בטוח שזה כולל את הכל, ואני כבר רואה שאורדן רוצה להגיד משהו על זה. עכשיו, האם שינויים ייתכנו בהלכה לטווח ארוך? אז בואי נגלה לך סוד, אבל אל תגלי לאף אחד. כן, זה אפשרי, אבל לא מדברים על זה.
לא במה?
לא מדברים על זה, כן? אבל הדברים הם בהחלט אפשריים, זה קשור גם להתחדשותה של הסנהדרין בבוא הזמן. כן.
שם יורה
כבר. אלא כן, ישנו את ההלכה.
יש מושג כזה ביהדות שפעם שמעתי אותו, אני לא
זכוכים. אז אני רוצה להתייחס לשאלה שלה. רק רגע, בית הכנסת השוויוני. כן. זה מאוד לא שוויוני. אני... אולי זה קצת בהומור, אבל אני חושב שזה מאוד מדהימות. זה מאוד לא שוויוני שגברים לא יכולים להסתכל מאחורי החריצים.
לא, באמת. לא, 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 לא. זה טיעון, לא, זה טיעון באמת לא... לא הוגן. גברים רוצים להסתכל מעל החריצים על ספר התורה. אי אפשר לעשות גלגלונים כאלה, כי זה לא הגון. זה לא הגון. אתה לא יכול להשוות, לא. אתה לא יכול להשוות עזרת נשים, שזה המקום ממנו צופים על המתרחש במרכז בית הכנסת ומוקד הפעילות הדתית, ולהגיד שנעשה פה סימטריה. גם הגברים רוצים להציץ. הגברים רוצים להציץ. בבקשה, אדרבה, תעלו לעזרת נשים והביטו על ספר התורה. מהחריצים? מה
הבעיה? אני רק אומר, אני הרי לא סגור בכלל שיש פה זהות. זאת אומרת, אני לא חושב שיש פה שוויון, אני לא חושב שיש פה אי שוויון, אני חושב שיש פה שונות. אז העובדה שנשים נמצאות בעזרת הנשים, מבחינתי זה מבטא את השונות הזאת שיש בין גברים לנשים. בריאה שבית הכנסת הוא שוויוני, הוא מבטל את המשמעות של השונות הזאת. הוא
מבטל את ההיררכיה.
אני לא חושב שזאת היררכיה.
זו היררכיה, אם אישה לא יכולה לעלות לתורה.
יש הבדל בין להיות היקפי לבין להיות תוכי. מה יותר גדול, להיות בתוך או בהיקף? אני לא יודע. יש צדדים כאלה, יש צדדים כאלה.
אבל תנו לנו לבחור. אתה אחת חשובה, אני צריכה להיות בחוץ ואתה צריך להיות בפנים. כאילו זה לא...
לא, זה פשוט מאוד.
לא,
לא.
אין פה בחירה של היקף
ובפנים. רגע, לבחור, אפשר להגיד לבחור, לקיים מצוות או לעבור עבירות. אפשר. כלומר, יש, למשל, אני יכול לבחור האם להפריד בין בשר לחלב, ואני יכול לבחור שלא להפריד, לא להפריד בין בשר לחלב. הבחירה נתונה לפניי. השאלה היא מה ההלכה בדבר הזה. עכשיו, ההלכה היא בנויה על דבר אחד פשוט ביותר בנושא הזה, וזה דבר שקצת מתעלמים ממנו.
והוא הערך העצום שיש לצניעות. כלומר, הנושא של הצניעות הוא מרכיב מרכזי מאוד בנפש האדם, ובשם השוויוניות מנסים לטשטש את הערך הזה.
אני רוצה להתייחס לזה.
אני חייבת, בגלל מאחר שהעלית את עניין הצניעות, אז אני חייבת לומר משהו.
זה פצצה.
זה מעולה לטראפיק. לפני משהו כמו חודש וחצי, יצאו כל מיני ידיעות שיצאה גלולה חדשה וחדשנית שמיועדת להעלות את החשק המיני של נשים, כדי שגברים יהיו מרוצים. זה הרגיז אותי.
כדי שגברים יהיו מרוצים?
שגברים טוענים בדרך כלל שנשים, שהחשק של נשים לא בהלימה לחשק שלהם. והם רוצים יחסי, יותר יחסי מין, ונשים רוצות פחות. אז כמובן המדע התגייס לטובת העניין, וגלולה להעלת החשק המיני. וככה פרסומים, והתרופה שתפתור את הכל. ולמה זה הרגיז אותי? כי למה המדע לא מייצר תרופה להורדת החשק המיני?
יש גם.
אין.
סירוף.
גלולה. הגבר קשה לו? נבלע גלולה. כמה פעמיים, פעם בחודש, ואז יתאים את עצמו לחשק המיני של אישה. אני לא מבינה את הרעיון הזה שהמרחב, שהייצור, שהכל צריך להיות מותאם לצרכים והחשק. ולמה הלכתי לדוגמה הזאת? בגלל שאמרת צניעות. צריך, בגלל שהגבר לא יכול לשלוט על צרכיו, שזה מגיע לרמות אבסורד, שילדה בת 3 בבית שמש, סוכלים אותה באבנים, כי ראו טיפה מידיה, אז בסדר, אז הגבר הוא ציצור, אתם רוצים לטעות שהגבר הוא יצור לא מתורבת, שלא יכול לשלוט ביצריו? ושלא יכול לשלוט ביצריו, ואם הוא רואה ילדה בת 10 וטיפה רואה משהו מהכתף שלה, אז הוא יכול לחולל כאלה מעשים נוראים? בבקשה תסתגרו. כל גבר שמרגיש שהוא לא יכול לשלוט ביצריו, אני לא מבינה למה אני צריכה להיות זו שעוזרת לו לשלוט בהם. בבקשה, תפלו בעצמכם. אני לא מצליחה להבין את זה. על אותו משקל של הגלולות, כן?
כן, אני לא חושב שהצניעות זה מה שבא לפתור את בעיות המין של הגבר.
אז הוא בא לפתור את הבעיות שאתם רואים בגבר כמישהו שלא יכול לשלוט על צרכה, ואני צריכה להגן עליהם, להגן עליכם.
מה הם חושבות על צניעות? ואני חושב שהם רואות בזה את הכבוד של עצמם.
בוא נשאל.
אפשר לשאול. בבקשה, נעשה משאל.
הוא שאל מה נשים חושבות על צניעות, והוא חושב שנשים...
עכשיו.
כן.
יש רגעים שבהם אני מרגישה שבאה להתלבש אחר. יש רגעים שבאה להתלבש אחר. אם אני אהיה במאה שערים עם כמו שאני במושג שם, לא נראה לי שזה יתקבל יותר. לא נראה לי שיש מקום בעולם שאני... זאת אומרת, אני לא צריכה לשוב להתאים את עצמי. כל הרעיון הזה שאישה יכולה להתלבש בנוחות איך שבאה לה, איך שהיא רוצה להיות, בנוחות עם הגוף שלה, זה משהו שהחברה בעצם לא נותנה יד. זאת אומרת, זה גם חלק מהבעיה.
אני עוד אישה.
כן, בבקשה.
אני בהחלט מזהה מראה שאני מבקשת את הכבוד שלי, אנחנו לא יודעים למרות שהרמת הלמידה וההסכמה שעושים את זה לבנות לעומת לבנים היא משמעותית. בעוד שבבית ספר דתי, בנות, אתה תראה שרוב הבנות לא שוחות במעורב כדי לא להחשיב את הבנים, רוב הגברים, רוב הבנים שלובשים ולומדים בישיבה, הולכים לים מעורב, למרות שזה בשבילה. והאפר הזה בתור ילדה אז שהייתי במתבנה מאוד מאוד הפריע לי, זה אני לא שוחה בשבילה והם הולכים להם מעורב והיה אפר משמעותי בלמידה וזה בזה, ומשהו אחר שראיתי את זה, זה בלימוד של הכשרות. אני רואה המון דברים שהולכים כשטיימים בחור שהם אוכלים עם זאת טבעוניות כי זה קשה עד שגיליתי שהם פשוט את הלכות הכשרות לימדו את נשים ולא את הגברים. אם הם היו לומדים, הם לא היו אוכלים את מפוסה טבעונית. הם היו יודעים שזה לא כשר 100%.
אני אשמע עוד כמה נשים ואז אתה תגיב, בסדר? רגע, עד שם.
אני
ארחיב
את
העניין
לזה שאני נשואה בסביב ראש בזה, כדי להקות ולבוא על דברים שיותר... עניין אותי לשמוע את חוקי הדעות לשניכם, הגבלה וזה שזה הרבנים הם גברים והם אלה שקובעים זה שכיסוי הוא ראש צריך אותו בכלל, זה שאני מוגבלת לחצאים ולא למכנסיים, זה שזה מרפק ולא... זה הגבלות שלא אני קבעתי ש... נכון שהצביעות נוחה לי. אני רואה בעבודה וברחוב שפחות מציקים עם חברות חלוניות שלי. וואי, איזה כיף שאת שומרת נגיעה, אז לא רואים אם נשקים אותה פנות כאלה, אבל... אין לי את החופש ואת ה... כאילו, כי לא, כי זה לא בנשים, זה לא... אין, זה לא
ש... עומדי את הכיסוי ראש בדי ושמיני. מה זה קשור?
אני בוחרת להיות עתיה,
זה לא... בסדר, אז אם את בוחרת, אז תסתגרי על עצמך. מה זה קשור?
דיברו על צניעות, ועל...
אני לא מאמינה, היא מעלה מורכבות שהיא נמצאת בתוכה, כי מצד אחד היא רוצה לשמור מצוות והיא כבולה, בסדר, והיא כבולה לאיזושהי נורות. אבל היא מעלה, היא מעלה סוגיה חשובה, לא מבינה למה אתה פותר אותה. אתה פותר אותה בזלזול, היא לא אמרה שהיא רוצה ללבוש מיני. אולי אפשר לדון אם אפשר לשים את החולצה עד למרפק, או 2 סנטימטר לפה או לשם, כי חם בקיץ. למה אפשר הלכת למיני כדי לעורר איזשהו מצב שאתה, שאתה מה? שאתה מה אתה רומז? זה אפילו לא התקרב למה שהיא אמרה. שנייה רגע, אבל אני רוצה... כן, את.
היי, אפרופו אולפנות וישיבות, אני
בת
אולפנה.
רגע, שנייה, אורי.
לא, לא,
לא. אני רוצה שתשמע אותה.
אני חושב שם שאלה לך.
אפרופו אולפנות וישיבות, אני בת אולפנה, אני בת 16, זה הגיל. ואני באופן אישי לא ממש הרגשתי את ההבדל הזה בין הבנים שהולכים לים מעורב, ובנות שהולכות לים מעורב, ואני חושב שאנחנו כבר בשלב ש... כל אחד די משחק עם הגבולות דרך שווה לו, זה נקודה אחת. הנקודה אחרת שרציתי להגיד, זה שאני חושבת באמת שאם יש איזושהי נקודה שהתפספסה לנו בתור אנשים דתיים שמאמינים בתורה, זה הצניעות, כי במקום לשמור על 2 הצדדים, היא פשוט מדירה נשים מהמון המון מקומות. במקום, למשל, זה של נשים אסור לשיר מול גברים. בעיקרון האיסור הוא על הגבר לשמוע, אז למה אני לא יכולה ללכת לתוכנית שירה ואתה, על אחריותך, תכבד את הטלוויזיה? למה אני צריכה להיות בכלל במקום הזה אם ההלכה היא עליך? ו...
נשמח שהוא ידע.
רגע, עוד דבר אחד. ועוד משהו אחד, לגבי זה שהצניעות היא באמת הלכה, כי מתעסקים פחות וכי זה... אני לא מרגישה את זה, אולי זה ממש קל אם הולכים all the way, כאילו ממש רוב שוק עד אחרי מרפק וזה, אבל האמת שהגבולות מתשתשים גם מול בחורי הישיבות, כי הם באמת לא לומדים על זה מספיק ולא מתעסקים מספיק ולשלוט על היצרים שלהם, יותר מתעסקים באיך לקלוא אותנו ואיך להגדיל אותנו ואיך להכניס אותנו לתוך מצב בו אנחנו מוסתרות ואנחנו בעזרת נשים. ואני הייתי שבוע שעבר במאה שערים והסתכלתי על עזרות הנשים שם, ואני גיליתי להפתעתי באמת רבה שעזרת נשים מוכשכת. היא מוכשכת! למה? חס ושלום שגבר לא יראה ואז מה? רגע, למה לא לטפל בו? יש לו בעיה, אם גבר לא מסוגל לראות אישה, יש לו בעיה, אני מתנצלת, אבל אנחנו 50% מאוכלוסיית העולם. מה, למה? מה יהיה לזה תיעדות? אלוהים ברא גם אותנו בדיוק כמו שהוא ברא גברים. אוקיי, איכשהו הגעתם לעמדה מפתח. אחלה, צלש, בואו נתקדם משם. בואו, עברו כמה שנים, למה אותי מחביאים?
בבקשה כבוד הרב, אני סיימתי את עבודתי נראה לי, כן. זאת הייתה שאלה שהייתה מופנית לנשים. רגע, לא, אתה לא מדבר. לא, אתה לא מדבר. אני אתן, לא, אתה לא תדבר. אתה חצוף, לא, אתה לא תדבר. אתה לא קיבלת רשות, אתה תחכה, כי אתה אמרת פה דבר שהוא לא נכון. הרב שאל את הנשים ולכן הנשים דיברו.
דבר אחד מאוד פשוט, סליחה. עם כל הכבוד לך,
אני רואה בך זעם כבוש.
סליחה, אני לא מבין דבר מאוד פשוט. עם כל מה שמדברים פה ואומרים פה, יש לנו צבא, נכון? בצבא אסור לבת ללכת עם 2 גילים, מותר ללכת רק עם הגיל אחד, עם שיער אסוף ועם סגנון מסוים של ביגול. למה אף אחד לא מעלה טענות על הדברים האלה? יש הלכה, מי שרוצה להיות דתי, שיהיה דתי, מי שלא רוצה להיות דתי, שתלך עם מיני, שתלך עם חזייה ברחוב, שתשאיר,
שתשמור. אבל למה זה נראה ככה היום?
לא סיימתי.
תשתלט עליו, הוא לא מכבד נשים, הוא לא מתאים לו שאני מקבלת מיקרופון, אז תשתלט עליו. הוא חצוף, חצוף. הוא חצוף.
טוב, טוב, בסדר, נתבקשתי לענות. טוב, מאוד אהבתי את האמירה, אני מתלבשת איך שנוח לי. אבל אני חושב שהיום מתלבשים כמו שהחברה הגברית דורשת. כלומר, אני כן חושב ככה, אני חושב שהחברה הגברית דורשת מנשים להיות לא צנועות.
בכל מקום אתם מחליטים מה אנחנו, מה אתם רוצים שנלבש, גם אצל החילונים וגם אצל הדתיים, אבל זה מחזיר אותנו לעניין של חופש בחירה. אתם כופים והחברה החילונית כופה.
אני חושב שיש כפייה נוראה של כל לבוש חילוני שבעצם מזלזל בנשים, ואני חושב שדווקא פמיניסטיות גדולות בעולם נלחמו נגד המגמה הזאת, ואני דווקא מאוד מכבד את הדבר הזה. אני חושב שבסופו של דבר, כשדורשים מאישה תהיי מושכת, זה בעצם מה שאומרים לה, הדבר הזה הוא זלזול במה שהיא, הופכים אותה לאובייקט מיני, בעוד שהיה אפשר להציל את הזהות שלה ואת האישיות שלה בזה שהייתה שומרת על יחוד צניות. כמובן, גם ללחוץ צניעות קיצוניות לכיוון השני, גם הן מתייחסות באופן מיני בלבד אל האישה, כאיזה אובייקט מאיים. אז בסופו של דבר, אנחנו בעולם שבו יש גם יצר הטוב וגם יצר הרע. אם אנחנו רוצים שיצר הרע יפסיק להיות אישו, צריך להתייחס בנורמליות אל הזולת, והנורמליות הזאת כוללת בין היתר גם את הצניעות. אני חושב שזה לא מכבד נשים שהן לא צניעות. זה נקודה.
האם הצניעות חלה גם על הגברים? באותה
מידה? בוודאי שלא. ואני אסביר לך גם למה לא.
אז לי יש לך חופש.
ואני אסביר לך למה לא. אני אסביר גם למה לא. בגלל שאופן התפקוד, אפשר להגיד שזה תלוי תרבות, אבל זאת היא עובדה. אופן התפקוד של גברים ביחס לפיתוי מיני הוא שונה מאשר אצל נשים.
גם על זה הדברים
הקרואים,
זה גם צריך
לך,
גם על זה אני לא מסכימה.
שמה?
לא מסכים על זה שגברים יותר מיניים או שזה משהו
שמתקרב. לא, יש להם אופן אחר להגיד.
הוא רוצה להגיד שגברים לא יכולים לשלוט ביצרים המיניים שלהם. מה שמחזיר אותנו למקום שבגלל שהם כנראה, להבדיל ממה שנוהגים לחשוב, שנייה, ממה שנוהגים לחשוב שגברים, ככה בהיסטוריה, הם מייצגים את התרבות ואת המקום שבו קשורים למוח ולתודעה, והאישה היא דווקא מזוהה עם הסנטימנטלי והאקספרסיבי, שזה בעצם רק פעולת השכה. הגברים הם נתונים ליצרים שלהם, אין להם יכולת, זאת ההנחה, כן? אני לא קובעת את זה, חלילה זאת ההנחה, לא שלך בכלל.
זה לא מה שאני אמרתי.
אין להם יכולת לשלוט ביצרים שלהם, ולכן צריך להחשיך את הנשים בעזרת נשים, לעבור מדרכה כשמגיעים למאה שערים, להתכסות, לשים פאה, זה הולך למקומות שגם זה את כל הראש מכסים. זה לא שהאישה לא יכולה לעמוד ביצרים שלה, נכון? יש הבדל בחשקים המיניים, כבר אמרו לנו.
לא,
אישה... אוקיי. אז במובן הזה אני חושבת, במובן הזה אני חושבת שאני... כנראה, על זה בוודאי שלא נגיע להסכמה, וגם יש פה נשים דתיות שמגדירות עצמם כדתיות, ואני לא מדברת בשמן, ודיברו בשמן על הקושי שלהם להיות בתוך... להיות בתוך המקום הזה. אני רוצה להתחבר למה שאמרת, שבעולם החילוני בוודאי שיש מאבק כזה על הדימוי של האישה ואיך היא מוצגת, ולא, וזה אחד, זה מאבק מרכזי על איך שאישה מוצגת בפרסומות, על סקסואליזציה של נשים. בוודאי שכן, בוודאי שזה בעייתי, אבל זה שני צדדים של אותה מטבע של גברים ששולטים באיך אישה צריכה לראות. לאף אחד אין זכות להגיד לנו איך להתלבש, לא לחרדים ולא לפרסומאים ולא למעצבי אופנה, ולא צריך עכשיו להגיד בעולם החילוני ככה וככה. עם כל הכבוד, עם הסקסואליזציה והדרישה, אני, יש יום אחד שאני יוצאת עם סמלת מקסי שלא רואים את הרגליים שלי ולא רואים את הידיים שלי, ויום אחד שאני יוצאת עם סמלת מיני. זאת אומרת שבכל זאת אני יכולה להחליט לא להיות סקסואלית, וכן, אבל מה יקרה אצלכם עם מישהי שתלך יום אחד עם מיני? אז אל תעשה כזאת סימטריה, כי זה לא ככה, ינדו אותה מיד מהקהילה. אותי לא.
למרות שלא נתנו לי ללמור את התגובה שלי, אבל אני...
אני עכשיו אשתוק.
כן, לא, זה היה קצת כוחני, אני חושב, אבל בסדר.
כן, זהו כמה, התעצבנתי.
כן, אני בהחלט מזדהה עם התביעה לאי-סקסואליזציה של האישה, זה בהחלט דבר נכון. אני חושב שהחברה שאומרת, אין לאף אחד זכות להגיד לי איך להתלבש, זאת צביעות. לא של החס וחלילה, אלא של החברה. כי הרי אין חברה שבה לא אומרים לאנשים מה לעשות ואיך להתלבש. תהיה החברה הזו איזו שהיא תהיה. כל חברה אומר איך להתלבש. דבר נוסף, ביחד, בחורים שהלכו לים המעורב, אם הם יראו אליי, אני אמשוך להם באוזן. מה פתאום? איזה מסורה זו? ברור. עכשיו, לגבי הלכות הקשרות הטבעוניים, אני קצת מתפלא, אני חשבתי שמי שכתב את הלכות הקשרות היו גברים. אני חשבתי שזה גברים שקבעו את זה. טוב, עכשיו, לגבי ההרגשה של להיות כלואה או לא כלואה, אני לא חושב ש... לא יודע, זה עניין ש... אני מרגיש לפחות שזה דבר מאוד אישי, ואיך להרגיש ביחס לעובדה שאני בעזרת נשים או כלואה או לא כלואה. אני חושב שזה בעיקר נורמות שהתחדשו. כלומר, אני לא ראיתי שבימי קדם הדבר הזה יפריע למישהו. יש כן טענה, ואני קיבלתי אותה מסבתא שלי עליה שלום, זו שלא רצתה שיש כלים. היא אמרה לי, ביום שאתה תקים בית כנסת, הייתי אז ילד קטן, אמרה לה, אם יום אחד אתה תקים בית כנסת, אז תעשה טובה, תעשה שעזרת הנשים תהיה גדולה כמו עזרת הגברים. אין סיבה שנהיה צפופות ואתן ברווח. ואת זה אני קיבלתי בבית הכנסת שלי, עזרת הנשים היא גדולה יותר מעזרת הגברים. כדי לחבר את סבתא שלי. כן, בבקשה.
רב, סתם, אני
חושב
מנסה להבין,
למה
הרב פשוט לא מסביר? מה היסוד היוני, המהותי של תפיסת הגבר והאישה ביהדות?
אני סיימתי בהתחלה, הרי זה מופשט מדי.
לא, אבל אני מנסה להסביר. יש פה ויכוח שהוא כל הזמן שתי מישורים. יש פה את המישור מה החברה הכלל העולמית עושה, מה קורה בזה, ויש את התפיסה האמונית היהודית שמתוכה אנחנו יוצאים. בתוך התפיסה האמונית היהודית יש יחס לגבר ויחס לאישה, ולכן מי שמסתכל מבחוץ חושב שבגלל שהגברים באמצע והאנשים מאחורה, אז לכאורה הגברים יותר מרכזיים. וזה בכלל לא נכון, כי בתוך התפיסה הדתית אנחנו יכולים לומר שבכלל זה שהגברים באמצע זה כי מהותם להיות באמצע, ובאנו בנושא ובהקשר הספציפי הזה. כי זה היה התפקיד שלנו. לעומת אנשים שלהם תפקידים אחרים, ששם הם המרכזיות, ולכן אני אומר, רב, אולי תסביר.
אתה בחור נחמד, אבל אני בכל זאת רוצה לחלוק על דבריך. בסדר? טוב. בזמן אתה נחמד, אתה בחור דתי, וגם אתה אוהב את השיעורים שלי, אז בכלל, אז... אבל, בכל זאת אני רוצה להגיד משהו. אני בכוונה לא נכנס לנושא הזה, מסיבה פשוטה. אם היהדות אומרת משהו, זה לא בגלל שהיא יהדות, אלא בגלל שהיא אומרת משהו אוניברסלי. כלומר, אני חושב שמאוד קל להסתתר מאחורי אוטוריטות. להגיד, תשמע, רבי פלוני אמר ככה, משה רבנו אמר ככה, ואז אנחנו סותמים כל אפשרות של דיון. אחד הדברים, אני זוכר לפני כמה שנים, הגיע למכון מאיר בחור שאמר לי, תגיד, זה נכון שבגלל שאתה אדם דתי, יש שאלות שאתה לא תשאל? אז אמרתי לו, לא, אני מצטער להחזב אותך, אין שאלות כאלה שאני לא אשאל. הוא אומר, זה לא יכול להיות, אתה חייב להיות שיש דברים שאסור לך לחשוב. אמרתי, אני מצטער, אין דברים שאסור לי לחשוב.
תסביר מה האמירה האוניברסלית של היהדות ביחס למה זה אישה ומה זה גבר.
אני ניסיתי להסביר את
זה. כי פה הנקודה. אם לא נגיד שיש ליהדות אמירה אוניברסלית...
זה לא רק של היהדות, זה של כל החברה האוניברסלית יש לה יחס לגבר ולאישה יהודית. היהדות לא המציאה את ההיררכיה בין גברים לנשים. צר לי לבשר לכם.
אני, מה, אתה רוצה שאני אסביר שיש שלושה חלקים בתורת ההכרה שהם חוכמה, בינה ודעת, ושנשים דעתן קלה, ושבינה יתרה נתן באישה יותר מבאיש,
ושבחוכמה... הוא אומר כן, בהתלהבות.
כן, כן, כן. לא, בהחלט, אני בהחלט מקבל את זה. כלומר, היתרון של הגברים בתחום הדעת והיתרון של הנשים בתחום הבינה, זה דבר שדווקא עליי מקובל. עד כדי כך שהמשנה אומרת, אם אין בינה אין דעת, ואם אין דעת אין בינה, וזה אחת הסיבות שמתחתנים. אבל יחד עם זה,
יש גם ממד החוכמה שהוא הכלל אנושי, מה שקשור למנת המשכל והיכולת האנליטית שאיננה שונה בין גברים לנשים. כל הדברים האלה מעניינים מאוד, אבל אינני בטוח שהם יקדמו אותנו בשיח הזה. אבל גם אחד גם נכנסים לשם.
יש מושג כזה, שמעתי אותו פעם ביהדות, שנקרא נקבה תסובב גבר. יש מושג כזה,
נכון?
איך זה קשור לאחרים, כאילו כתוב שלעתיד לבוא נקבה תסובב גבר, ואיך זה קשור
לפמיניזם?
כן, אז שנייה רגע, אני רק אקח ואז את השאלה שלך, ואז נענה עליה בקצרה, כי רוצים לחתוך פה.
רותה, דיברת בהתחלה על המושג של על העזרות נשים ועל העניין התורה וכולי. עכשיו, את מגדירה את עצמך פמיניזם מזרחי.
נכון.
מזרחי זה במהות שלו, לפי הפיוריטר של מסורת ודברים כאלה. עכשיו,
אצלנו אלה לא היו הפרדות כאלה, זה הכל לקחו מאשכנזים, אבל לא נכנסתי לזה כי זה לפתוח עוד דיון אחד שלם.
אין דעה, אבל
מה? מרוקאית, כן.
אני חושב שאמא של הרותה שלכם לא, הם לא סבלו מעזרת נשים, כאילו, לא היו רוצים להתפעל למטה. השאלה היא בעצם,
לא הייתה עזרת נשים במרוקו.
לא הייתה עזרת נשים במרוקו.
בכלל.
לא היה כזה דבר בכלל.
נשים לא הולכות לכנסת בכלל.
רגע, שנייה.
משפט תשובה שלך.
כן, אז תסיים רק מהר.
האם בעצם הפמיניזם המזרחי, הוא בעצם לוקח את הפמיניזם המערבי, ויוצר שינויים בתוך החברה המזרחית?
וואי, זו שאלה גדולה. אני אענה לך anyway, כאילו גם אם אני מספיק, אני אתן לרב לענות, הם רוצים לסיים פה, אני בלחץ.
אני אסיים ברמז במהלך ההרצאה הראשונה, שהארי מדבר על זה שהיסוד הנשי הוא זה שעולה כאחרית הימים, ובכלל בסוף עידנים, כלומר בסוף עידנים תמיד המלכות בעידן הספירות היא עומדת בראש הסולם, וזאת הסיבה שמתחוללות תנועות כאלה בעולם, בין שהן מופיעות בצורה שנוחה לנו, בין שבצורה לא נוחה לנו. יש דבר כזה, כן.
ונראה לי שזהו, שאנחנו, הם לוחצים עלינו בזמן, נסיים.
טוב, אני מצטער, אני יודע שהם יכולים להישאר פה על הבוקר, נושא מרתק וחשוב, חשוב לכולם לברר אותו, אז אני באמת רוצה להודות לאותן, בזמן היקר, שהקדיש לנו. זה חשוב לציין, הרב אורי שרקי, כל שבוע, יום שני, בשעה 8:30, תודה רבה לניתאי על התושייה. כמו שיהודי, מעבר לאירועים המיוחדים האלה, מוזמנים להתעדכן בדף הפייסבוק ובאתר שלנו, יש הרבה מגוון שיעורים מרתקים והרבה נושאים. יש כמובן אירועים, קשורים גם למעגל השנה, יש הרבה אירועים ששורים לפסח, אז באמת. תתכנו, תיכנסו לדף, מי שרוצה שנחזור אליו בפרטי, שיכול לרשום למטה את הפרטים שלו, נחזור אליו בשמחה עם כל הפעילות הענפה שיש לנו בראש יהודי, שיהיה לכולם חג, כשר ושמח,
שלום, שלום, בהצלחה.